פחות הרבה התחלה, נתחיל את זה עוד פעם. יש לנו רגעים של ספק, נכון, נכון, דיברנו על ספק, חוסר אונים ובדידות, נכון. יש לנו רגעים של ספק, חוסר אונים ובדידות, כן, אלו מצבים שבהחלט, בוא נקרא לזה בשפה קצת עממית, תוקעים לנו מקל בגלגליהם. זה רגעי דין של האדם, שאדם קצת תוהה עם עצמו, מה קורה עם חיי. מצב של ספק זה מצב שהוא עוצר את זרימת החיים. אדם נוטה להתייחס לחיים כאל זרימה, כאל כוח, כאל, הייתי אומר, שייכות. בכוונה שהשתמשתי בשלושת המילים האלו, כי ספק, חוסר אונים ובדידות, זה ההיפוך של המצבים האלו. כשאדם נמצא בספק, זה חוסר זרימה שכלית. כשאדם נמצא בחוסר אונים, זה חוסר זרימה נפשית. כשאדם נמצא בבדידות, זה חוסר זרימה חברתית. זאת אומרת, הוא בעצם מנותק משלוש מרכזים של חוויית החיים. אנחנו חווים את החיים דרך שלושת המרכזים האלו, שכל, נפש וחברה, וכל אדם יש לו מצבים של ספק, חוסר אונים ובדידות. כן? כמובן שאלו רגעים לא קלים לעכל את החוויה הרגשית הזו ולהוציא מתוק מאז, כי למיתו של דבר המתבונן לעומק המצבים האלו, אנחנו יודעים שכל ספק הוא למעשה מצב שעל גביו מתוכו צומחת ודאות גדולה יותר. כן? רק רגע הספק הוא קשה לנו, כי רגע הספק הוא הניסיון. ושעבר, אדם עובר ניסיון, מחשיכים עליו מעט את עולמו. כן? הוא צריך להיות סבלן ובעל אמונה ולדעת שמתוך המצב הזה, כן, הוא יצא אל מקום מואר יותר, גבוה יותר. אבל ברגע החוויה עצמה זה לא קל. יש רגעים של ספק. הרגע בא פה. חוסר אונים ובדידות. בל נגנה את עצמנו ובל נטיל את האשמה לזולתנו. זאת אומרת, חוסר בגרות נפשית זה בעצם תגובה ספונטנית של גינוי עצמי או גינוי הסביבה. זאת אומרת, אני צריך להאשים מישהו במצבי החמור. כלומר, במצב הספק שלי, בחוסר אונים שלי, בתחושת הבדידות. כלומר, מכיוון שקשה לאדם להכיל את המצבים הרגשיים האלו, שנוגדים את הקיום המקובל, דיברנו על זה, הקיום שמורגש בשלושת הצינורות של השכל, הנפש והחברה, כן? מכיוון שכרגע הוא חווה חוויה שהיא, כן? כביכול לא קיומית, הוא במצוקה. מכיוון שהוא במצוקה, כן? אז עכשיו הוא מחפש את מי לגנות על כך. זאת אומרת, מי אשם במצב שלי? כן? אנחנו מבינים שהתגובה הכי נכונה זה באמת לעשות חשבון נפש, להתבונן לתוך תוכי, לחפש את הכוחות בתוכי כדי להתמודד. אבל שאדם הוא לא מספיק בוגר מבחינה נפשית, הוא או מגנה את עצמו, או מגנה את סביבתו, שאולי באשמתה הוא נמצא במצב של ספק, חוסר אונים ובדידות. כן? אז פה יש אמירה מפורשת. בל נגנה, לא להיכנס למהלך הזה של גינוי עצמי או סביבתי. בל נגנה את עצמנו ובל נטיל אשמה על זולתנו. כל אדם שבוחר להיות כן עם עצמו, חווה רגעים שכאלה. אנחנו כבר מכירים את השפה הזו. כן עם עצמו, פירוש דבר, זה קודם כל להכיר בנקודות הכאב. זה נקרא כנות, להודות בכך. אגב, הסיבה שאדם מגנה את עצמו במצבים כאלו, זה מכיוון שהוא לא מוכן להודות שיש מצבים כאלו. ממילא שהוא נקלע למצב כזה, בעיניו זה דבר חריג, לא ראוי, לא רצוי, וצריך לבעוט בכל הכוח. אני לא מוכן למצב כזה. אבל אם אדם הוא כן עם עצמו, ויודע שהוא בן אדם, אנחנו כבני אדם, לא יכולים לצפות שנהיה מושלמים, לא בגוף ולא בנפש, לא ברוח. צריך לקבל את העובדה הזו. אולי זה גאווה סמויה. כשאדם לא מוכן לקבל מצבי של חולשה, יש בזה אפילו גאווה סמויה. מה שנקרא שוברים את הכלים, או הכל או כלום. או הכל או כלום. אם אני חווה מצב של ספק, מבחינתי זה בלתי נסבל. ריבונו של עולם, יש לי איתך כלל. אם אתה מזמן לי מצבים של חולשה, אני לא איתך יותר. כן? אני רוצה להיות על הגובה, אני לא רוצה להתפתח דרך נפילה. אני לא רוצה לקיים בעצמי או לקבל את הכלל, כן? של אין עומדים על דברי, אלא אם כן נחשה. לא רוצה, אני רוצה. לא להיות מצב של ספק, לא להיות מצב של חוסר אונים, לא להיות מצב של בדידות. זאת אומרת, ההכרה בכך שאנחנו כבני אדם לא רק יכולים להיקלע למצבים כאלה, אלא חייבים להיקלע, ואי אפשר לצייר בכלל מהלך של התעלות מבלי שניקלע למצבים. עצם ההודעה בדבר הזה זה דבר מופלא. אולי זה מה שתמון, בדברי חז"ל, מסכת אבות, דע שלושה דברים, כן, ואי אתה בא לידי עבירה. דעת החולשות שלך ודעת החוזקות שלך. מאין באת? לטיפה סוחרה. לאן אתה הולך? למקום רימה ותולעה. ובפניהם מי אתה עתיד? ניתן חשבון. קודם כל, דע, שבאת מטיפה סרוכה, ואתה הולך למקום תולעה, רימה ותולעה. זה היסוד של כל החולשות שלך. אתה מבין שאתה בן אדם, וכבן אדם אתה חווה את המצבים האלו. בעצם ההכרה בכך שאנחנו בני אדם, הייתי אומר, מאפשר לנו להתייחס בסלחנות, או יותר נכון, בהבנה למצבים האלו. ולהבין את המצבים האלו כמצבים שהם טרום התעלות, כי האדם לא יכול להתעלות אלא מתוך הספק. דווקא מתוך הספק. דווקא מתוך מציאות של ספק, דווקא מתוך שתי כתובים המכחישים זה את זה, יכול לצמוח הכתוב השלישי שמכריע ביניהם. אבל אם אתה לא מוכן לעמוד במתח הזה, כן, של הספק, או במציאות של חוסר אונים, חוסר האונים מפגיש אותנו עם הגבוליות שלנו, והוא פותח פתח לאמונה גדולה, לתפילה, וגם בדידות. הבדידות של האדם, היא מביאה אותו לחפש, הייתי אומר, את השייכות היותר עמוקה לנשמתו, לאלוקיו, להתחבר לדברים שבאמת שם אין בדידות. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. הבדידות הדמיונית, פלוני לא מדבר איתי, פלוני לא מתייחס אליי. כל המצבים האלו של הבדידות החברתית, היא באה ללמד את האדם לא להיות תלוי בבשר ודם. אני לא מזלזל באדם, לא מזלזל בזולת, אני מתייחס לבר בצורה מכובדת, אבל להיות תלוי בו, חלילה. אתה לא יכול להסיק את המסקנה הזו, אם אתה לא מרגיש את הבדידות. זה ברור מאוד חשוב. עם לבדד, ישכון. הבדידות של עם ישראל היא שכינה. עם לבדד, ישכון. הבדידות שלנו מחברת אותנו עם הדבר יותר עמוק. אז, אבל כל הצמיחה התודעתית הזאת, כן, מתוך הספק, חוסר העונים והבדידות, היא קודם כל, כאשר אדם מקבל את המצבים אלו כמצבים אנושיים, לא רק הכרחים, אלא מצבים שמטרימים את ההתעלות, ובלי להיות בהם אדם לא יכול להתעלות. אתה רוצה להיות מלאך? תהיה מלאך, אבל לא תתפתח. למלאך אין ספקות, אין לו חוסר אונים, ואין לו בדידות. שום דבר. כל הזמן וזמר לקדוש ברוך הוא, פיל לפלאים. אתה רוצה להיות מלאך? בבקשה, תהיה מלאך. אתה תעמוד על המקום, לא תהיה מן המהלכים. זה טבעו של עולם. מישהו מהלך במצב של שינוי, כן? הוא גם חווה מצבים ירודים. כן? כל אדם שבוחר להיות כן עם עצמו, חווה רגעים שכאלו. לעתים קרובות, יש לנו ירידה, הנה, לעתים קרובות, יש לנו ירידה לצורך עלייה. ירידה לצורך עלייה. הירידה היא תמיד בדרך אל. איך אומרים? מי שלא לומד, לא טועה. אבל אם אתה כבר מסתכן ופותח ספר, תדע לך שאתה תתאה הרבה מאוד. מי שלא לומד, לא טועה. מי שלא פועל ומנסה, לא טועה. לא טועה. בכל דבר ודבר. אז הירידה, צורך עלייה. הירידה זו החוויה של כל ההתחלות קשות. ההתחלות עם קשות, חוסר ההסתגלות הנפשית ללימוד, חוסר ההסתגלות הנפשית לתיקון המידות, הוא בהכרח מוליד כישלונות רבים. זה נושא חדש, כל עבודת השם זה דבר חדש לגבינו. כל עבודת השם היא דבר חדש. אז מה הפלא שחווים נפילות? מה הפלא? או, אז זה ירידת צורך עלייה. הייתי אומר אחרת. כשאדם מוכן לרדת, סימן שהוא מוכן לעלות. זה סימן שהוא יוצא לדרך ארוכה. מי מנחה אותו? מי מנחה אותו? נשמתו. נשמתו אומרת לו, אתה יכול. אבל הנשמה גם אומרת לו, מי שמקשיב באמת לנשמתו, תדע לך, הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. אני מנחה אותך, אני מעוררת אותך להתעלות. אבל תדע לך, בדרך לשמיים, אתה תיפול הרבה פעמים. הירידה, הייתי אומר, זה הבת קול של נשמה. זה בעצם האופן שבו אנחנו מגשימים את מהוויה הנשמה בעולם הזה. שהנשמה בוקעת דרך גוף, שהעובר הפלאי האלוקי על זה, הוא מבקש לצאת דרך פרוסדור הלידה הצער, איילה רחמת צער, כן? שהנשמה מבקש לבקוע דרך פרוסדור הלידה שנקרא העולם הזה, זה הירידות. אולי אני אפילו אומרים ירידת מים, אני יודע, בדימוי ללידה. זה הירידות. ירידות. הירידה זה שליטה. הורדו בדגת הים. הירידה היא מעניקה לאדם שליטה בסופו של דבר. דווקא דרך הירידה אתה מגשים את מהווי הנשמה. ואדם שלא יורד, הוא אדם שלא מבקש להתקדם, הוא מבקש להנציח מצבים סטטיים. מצבים סטטיים, שלא מעמדים אותו בניסיונות. כאילו, אין מציאות בלי ניסיון. אבל הוא משלה את עצמו להישאר באזורי הנוחות. דיברנו בריחות על זה בכמה פעמים. אזורי הנוחות, הוא מעדיף להישאר באזורי הנוחות, ששם, אם אין התקדמות, תמיד יש ירידה כמובן, אבל הוא מדמה ששם אין ירידות. זה האזור הבטוח, המוכר לי. זה האזורים שהם מונעים על ידי הטבע הספונטני שלא דורש לימוד. זה הקיבה שיודעת לאכול גם בלי להיות באוניברסיטה. זה אותן פעולות שהן קנויות לי בטבע ואין צורך לרדת כדי ללמוד אותן. נשמע מגוחך, נכון? שאדם מחפש את אזורי הנוחות האלו. כן? במרכאות, שוב, אזורי נוחות. אנחנו בעולם הזה צריך לזכור. מי שלא עולה פה הוא ודאי נופל. עדיף לרדת את הירידות שהן בדרך למטרות הגדולות, מאשר לרדת את הירידות שנובעות מאפס מעשה. עדיף לרדת את הירידות שהן בדרך לעלייה, מאשר לרדת את הירידות שנגרמות כתוצאה מאפס מעשה ועצלות, בעצלתיים עם אח המקרה, או בשפלות ידיים ידלוף הבית. ידלף הבית. עדיף לרדת את הירידות האלה שהן בדרך לעלייה, לפסגה. לעתים קרובות, יש לנו ירידה לצורך עלייה. נאפשר לעצמנו לזרום עם העליות וירידות. להבין שהכל זה בעצם שני חלקים של סיפור אחד. שני חלקים של סיפור אחד. גם העליות וגם הירידות הם קשורים בדיוק לאותו עניין. העלייה היא ודאי וודאי קשורה לעניין של ההתקדמות, אבל גם הירידה. אנחנו כבר לא יודעים, אני חייב לומר, אנחנו כבר לא יודעים מה מקדם את האדם יותר, לפחות בעולם הזה. האם הירידות מקדמות או עליות? לא פשוט. הרי רבי שלא החמיץ שם את אותו המורה, שלא החמיץ יינו ולא לקה פשתנו. שמה קיבל שכרו בעולם הזה? שמה קיבל? שמה קיבל רבי שכרו בעולם הזה? מה, יעלה לדעת שלא החמיץ, כן? יינו ולא לקה פשתנו? אנחנו כבר לא יודעים מה מעלה את האדם יותר. ירידות עליות, פרשת וישב. ביקש ליעקב לשבת בשלווה. צדיקים לא די שמתוקן להם עולם הבא. מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה. עולם שכל כולו, כל כולו, הוא זרימה. הוא זרימה. זה אופייה של זרימה, שיש בירידות ועליות. כן? זרימה. נאפשר לעצמנו לזרום עם העליות. לא נקשיח עורף. לא נאמץ את השרירים בשעה שיש ירידה. שאדם לא נותן לירידה למצות את עצמה ולהביא את ברכתה, הוא גורם לעצמו סבל גדול. ראינו את הסבל. זה הגינוי העצמי. אבל הוא גורם גם סבל לסביבתו. אדם שלא יודע לעכל את הנפילות, הוא פשוט נהפך קוץ ממאיר לסביבה שלו. מאוד קשה להיות במחיצתו. קשה לשמוע את הדיבורים שלו. קשה. כולם זה בעלי חוב שלו. כן? כן? הוא פותח תיקים לכולם. זה אדם מאוד לא נעים. זה אדם לא נעים. ניתן לעצמנו לזרום עם העליות. נקבל את העלייה. בזמן טוב יהיה בטוב. אנחנו לא נגד העליות. חס ושלום. במיוחד שהעלייה היא בעצם שכר פרי הבטן של המאמצים שלנו. בכלל, למה לא? נגיד תודה לריבונו של עולם, ולא נשלה את עצמנו. שמכאן ואילך זה תהיה רק עליות. ודאי שלא. נזרום עם העליות. ניתן להם לשאת אותנו כמו אותו ציפור שדועה על זרם של אוויר חם, אבל היא לא משלה את עצמה. שהדרך לקוטב מתאפשרת רק בזרימה על אוויר חם. אנחנו יודעים את הציפורים האלה שנאבקות עם רוחות נוראיות שם מעל פסגות ההימלאיה בדרכם לאזורי הכינון שלהם. 2,000 קילומטר. אז איפה שאפשר קצת על אוויר חם, בסדר. אבל כל ציפור יודעת שהיא תצטרך להשתמש עם הכנפיים. והרבה להשתמש עם הכנפיים. אחרת היא לא תגיע לידה. אז נזרום עם העליות, עם זרמי האוויר החם שמזדמנים בחיינו, וכל אחד מכיר יפה את האוויר החם שמזדמן בחייו. רגעים של עלייה, רגעים של פתיחת הלב, רגעים של בהירות השכל. הדברים הולכים כתקנם וכסדרם, ברוך השם. זה רגעים של עלייה. ננצל אותם עד תום, אבל לא נשלה את עצמנו. שמכאן ואילך, זהו, וככה זה יהיה. נתכונן.
נתכונן. לא נאיים על עצמנו עם הירידות, אבל נתכונן. נכיר בירידה כחלק בלתי נפרד מן החיים. בלתי נפרד מן החיים.
לעתים קרובות יש לנו ירידה לצורך עלייה. נאפשר לעצמנו לזרום עם העליות והירידות הללו, שהן נורמליות כל כך. אוי ובוי אם יש רק עליות. אם מישהו יספר או שהוא שקרן, או שאני לא יודע. זה כל כך נורמלי. זה כל כך שפת העולם הזה, שפת הירידה. זה כל כך שפת העולם הזה. ביותו עולם מתפתח וצומח. כן? חייב להימצא בירידה. נורמליות כל כך. נוכל ללמוד מן הירידות, אם נראה אותם כהזדמנות, הנה זה מה שאמרנו. מתי הירידות יהיו צורך עלייה, אם נקבל אותם כגורם לגיטימי והכרחי בעולם הזה, כן? וממילא הנחת היסוד שלנו לגביהן, תהיה שירידה מלמדת הרבה. לא לראות בתאונה, לא לראות בדבר בלתי רצוי, לא לראות ביוצא חוץ, יוצא דופן, לא. לראות, לא לבקש ניסיונות. זה קיים ממילא, אנחנו לא צריכים לבקש את הירידות. זה מוטבע, זה מובנה במציאות. אמרנו, עצם הפער שבין הנשמה לגוף, היא יוצרת את הנפילות, היא יוצרת את הנפילות ואת הירידות. אנחנו צריכים לבקש את זה, לא צריכים להתחנן על כך, או ליזום את זה, זה קורה ממילא. ודאי שאדם שיוזם נפילות, רק שלא יבוא לגדר של פחים צינים ודרך עיקש, אסור לאדם להכניס את עצמו לנפילות באופן יזום. אסור. יש מספיק מזה בטבעיות החיים, בזרימה הפשוטה של החיים. אבל כדי שאדם יוכל באמת להפיק תועלת מירידה, הוא צריך קודם לקבל אותה כגורם לגיטימי בעולם הזה. ויותר מזה, כחלק בלתי נפרד מתהליך ההתעלות של האדם, רק בהנחת יסוד כזו, השכל שלו מלמד זכות על הירידה. אבל אם הוא חסום לירידה, בגלל דמיונות וקושי לב וגאווה, איך הוא יכול ללמד זכות על הירידה? איך הוא יוציא מתוק מאז? איך הוא יוציא את הסוד האלוקי שתמון בתוך הירידה? נכון, הוא מעולף בתוך הירידה, זה נכון. זה נכון. צריך לפתוח את העטיפה הזאת, זה נכון. כן? זה מתנה, אבל צריך לפתוח את העטיפה הזאת כדי לגלות את זה. אבל בלי הנחות היסוד האלו, כן? איך הוא ידע את זה? אדם גאוותן, אין מקום לירידות בחייו. כי הוא לא מאמין שהוא נמצא בתהליך של התפתחות. אדם גאוותן, הוא שלם מלכתחילה. ממילא, ברגע שיש לו נפילה, הוא מייחס זה למישהו אחר. זה לא אני, זה אתה. מה לי ולנפילות? הרי אני לא יצור מתפתח, אני יצור מושלם. זה נשמע דמיוני. ממש דמיוני. אבל זה אחת הטעויות הקשות של כוח הגאווה. כפי שמסביר הרב מוסר אביך, ארבעת היסודות של הגאווה. כן? דמיון מטעה. דמיון מטעה. לחשוב את מה שיש לו, המעט שיש לו, כן? לחשוב שהמעט שיש לו זה פי הרבה יותר. עד שהוא מגיע לאיזה מין דמיון מטורף כזה, כאילו מושלם. והוא הולך ליאור לעשות את צרכיו כדי לשקר את עצמו ואת האחרים. שיחשבו אותו לאלוה. אדם שנמצא במעמד של גאווה, כל אחד לפי מדרגת הגאווה שלו, אין מקום בחייו לנפילות. הוא יכחיש את העובדה שהוא לא יודע. הוא ינסה תמיד להפליל מישהו אחר ולא לקחת אחריות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כך זה. מצד שני, אנחנו לא אומרים שאדם צריך להלקות את עצמו מבוקר ועד ערב, כן? כמו שאמרנו, זה גינוי עצמי, כן? אני גרוע, אני זה, כן? קבל את הירידה, נקודת מוצא, קבל את זה בנחת, כן? בהבנה, כן?
לא הבנתי בדיוק איך מוצאים
אותו מעל. מבינים שאנחנו יצורים מתפתחים. בדיוק באותה מידה שאתה עושה פסיכומטרי ואתה מבין שאם אתה לא תתאמץ עכשיו ותלמד את החומר היטב, יש כאלה עושים שנה פסיכומטרי. שנה לוקח להם לעשות פסיכומטרי, יש כאלה חצי שנה. אבל זה ברור שבלי מאמץ רציני ומרוכז, אני לא עובר פסיכומטרי. יכול להיות שאני גם לא אצליח. פעם ראשונה, יכול להיות שאני אקשל וצריך ללכת למקצה נוסף. זה נקודת המוצא. נקודת המוצא היא שאני לא יודע. אני מתפתח. אני חסר. אם אני חסר, מה אני מתפלא על ירידה? מה אני מתפלא על העובדה שהרסתי חומר גלם של עץ בכיסא הראשון שלי? מה אני מתפלא? הרסתי חומר גלם. פשוט, אני נגר מתחיל. אני לא יודע להיות נגר, אני עכשיו מנסה. נקודת המוצא של בעל המקצוע שמלמד אותך, שאתה תהרוס כמה וכמה, כן, חומרי גלם. ומכל טעות הוא יגיד לך, בוא עכשיו נסתכל, אתה רואה? זה שנשבר העץ עכשיו, אני אגיד לך למה.
כי אתה תקעת את המסמר בצורה לא נכונה. פעם באה, אני כבר לא התקעת את המסמר כך. זה שחתכת את העץ עכשיו וכל הסיבים בולטים, זה מכיוון שלא חתכת את העץ נגד, או עם כיוון הסיבים, אינה נגד כיוון הסיבים. פעם באה, תחתוך את העץ נגד כיוון הסיבים. למדתי. רשם פנקסה. למדתי ביום א', יום ב', למדתי שחותכים את העץ נגד כיוון הסיבים. זה הירידה. ככה מסתכלים על ירידות.
לא, זה לא באמת.
רגע. זה סיפור אחר. למה אני לא יודע למה זה? למה אני לא יודע מה זה?
כי זה מתרחש בתוך
הפעד,
זה לא משהו חיצוני.
לא, זה לא... לדעתי זה לא קשור למוקד ההתרחשות, זה קשור לאיזה מידה אני מעורה בתהליך ההתפתחות שלי. כי אם אני מעורה בתהליך ההתפתחות שלי, נגיד שאני עובד מנידת הגאווה, ואני מודה שאני גאוותן, ואני מכיר את הניואנסים הדקים של הגאווה שלי. אם עכשיו מישהו יבוא ויעשה משהו למורת רוחי, והגאווה תתעורר בי, אני יודע למה זה קורה. אני יודע למה אני מרגיש את החוויה הקשה הזו. כי אני עובד מידת הגאווה שלי. אותו דבר כעס, אותו דבר קמצנות. אם אני עובד מידת הקמצנות שלי, כן? ויבוא אני, ויעשה לי ככה עם היד, ואני ארגיש קושי בתוכי, אני ידע על מה הקושי הזה מרמז. אני ידע. אבל אם אני לא מצוי בסדר היום הפנימי שלי, ואני לא מכיר מהם סדרי התיקון שלי, גם אם אני מודה באופן מאוד כללי, זה כבר טוב. מודה ועוזב ירוחם. בסדר. אבל אם אני לא מצוי באופן אינטימי עם סדרי התיקון שלי, אני לא אבין הרבה דברים שקורים לי בחיים. אני לא אבין את הירידות שלי. לא אבין את הירידות. כי הירידות מכוונות בהכרח לנקודת תיקון. שאם אני מתעלם מנה, אני לא יודע מה מטרת הירידה. אני אחשוב אותה למקרה. ואז אני נופל לתפיסת עולם מקרית. תפיסת עולם מקרית זה תפיסת עולם שנובעת מחוסר לקיחת אחריות של האדם על עולמו הפנימי ועל תיקון שלו. מה אתה אומר?
אני אומר שזה לא נכון, כי זה נקודות ספציפיות, בסדר, עוזבתי למישהו שקט, כי אני קמצן, אז אני ארגיש אולי רע, אבל יש מקרים שהאדם חי את החיים שלו, ופתאום הוא קם בבוקר והרגשה כאילו זיפית כזאת, וזה לא קשור לשום דבר שהוא עשה או לא עשה.
הבנתי.
פשוט נוחת עליו כזה.
טוב, קודם כל... רגע, שנייה. בבקשה.
אין את
הלכת בכלל, אבל לא צריך להגיד בדבר הזה. רגע, אז אני רוצה להסביר מה שאומר לזר. מה הוא אומר לך בעצם? שתי תשובות יש לדבר. תשובה אחת זה מה שאמרתי לזר. האמונה. שתי תשובות יש לדבר, שדבר נוחת עלינו במפתיע, דרך אחת להתמודד עם זה, זה להבין, וגם זה קשור בלימוד ומודעות, למה הרגשה המזופתת נפלה עליי ב-12 בבוקר? למה פתאום ב-12 בבוקר אני בדיקי? אם אתה תלך בדרך של סיבה ומסובב, ואתה מכיר את העיקרון של הסיבתיות, אתה תגלה שבשעה 8 בבוקר, אתה עשית פעולה שלילית מסוימת. זה יכול להיות אדם שנפרד מאשתו בבוקר בצורה לא מכובדת והקפיד עליה. מה הפלא שבאחת בצהריים הוא מרגיש מה שהוא מרגיש. חומר הגלם השלילי הזה נכנס לתוך הנפש. מתחיל להתגלגל שם כמו איזה רדיקל חופשי. ובשעה אחת הוא מוליד עצבות, ריקנות וחוסר משמעות. זה דבר אחד. ככל שאתה יותר בקי בחוקיות של סיבה ומסובב, אתה מסוגל לדעת למה נוחתת עליך הרגשה. זו תשובה אחת. התשובה השנייה, זה מה שנאמר פה. אמונה. לא תמיד אני יודע, אבל אני יודע שריבונו שאולי קלה אותי למצב הזה. גם אני לא יודע את סיבתו המדויקת, אבל זה ניסיון שעליי לעמוד בו. ועכשיו אני קובע גדרים וסייגים להתנהגות שלי במצב הזה. אני בשום אופן לא יוצא מכלי, כן? יש תגובות שאני לא מגיב, ואני מנסה להרגיע את המצב. אני קובע גדרים, תקנות וסייגים, קובע גדרים סביב לתחושה הזו, כדי שאני לא אצא מכלי. ולאט לאט אני יכול לטפס משם. שתי תשובות אם כן. האחד זה הבנה חודרת ומדוקדקת של עקרון הסיבתיות, כן? ואני לא אומר את הדברים האלה סתם, אלה דברים ידועים, ואפשר ללכת איתם ממש בצורה מדעית, ולראות למה הרגשה נוחתת לבן אדם פתאום. והדבר השני, גם אם קצרה ידינו, אנחנו צריכים להאמין שהדבר הוא לצורך.
הדבר הוא לצורך, ואולי בהמשך אפילו יתגלנו למה הדבר הזה קרה. או שנראה את הוצאתו הטובה, בעזרת השם, את הוצאותיו הימה, אנחנו נגיע באמת למקום נפלא, אם נהיה סובלניים ולא נתחיל לרקוע ברגליים בחוסר אחריות, כן? בעזרת השם, יכול להיות. זה שני התשובות. לפחות שאני מכיר, כן? בחיי הקצרים, אלו שני הדרכים שבהם אני משתמש. עקרון הסיבתיות על לאן שידי מגעת, ובמקום שאני לא משיג, תולה את זה באמונה, וממתין שבאמת הקושי הזה ייפטר. כן? זה העניין. כן? בואו רגע נראה, אני רוצה לסיים רק פה את עד הנקודה, ללמוד מרידות, אם נראה אותם כזדמנית, בואו נעצמי הקדמה לשינוי אפשרי, דיברנו על זה. כן? במשחק הזה הקרוי חיים, ראיתם? החיים מורכבים בדיוק מזה. במשחק הזה הקרוי חיים, חלקי המשחק מתפזרים לעתים קרובות, וכללי המשחק משתנים בפתאומיות. פלא פלאים. החיים זה פאזל. החיים זה פאזל. זה הסקית הזו של 1,500 חתיכות. זה הסקית הזאת שריבונו שלה מפזר אותה. מפזר אותה. כל אחד מאיתנו הוא פאזל מפוזר. שהחלקים הולכים ומתארגנים עד עד דרך ניסיונות. הניסיונות זה חיבור החלקים. איזו צורה מעניינת להסתכל על החיים. במציאות כזו, שאנחנו עסוקים בחלקים נפרדים, ועניין לזה לחבר אותם, אנחנו לא פעם נתקלים במצבים של חוסר תאום, שבא לידי ביטוי בספק, בחוסר עונים, בבדידות. זה הסיבה. התארגנות של כל חלקי החיים יוצרת מצבים של אימותים, ואנחנו ניצבים בצמתים האלו, כמו ילד קטן שמחבר חלקי פאזל, אתם רואים, הוא מנסה להכניס את הפאזל, את החתיכה אחת לתוך השנייה, וזה לא הולך לו. אז אמא אומרת לו, זה לא מתאים. תפריד ביניהם, חפש את החלק המתאים. הוא מתחיל לנבור שם בתוך הערימות של 1,500. הוא מתחיל לבכות, אמא, אני לא מוצא, די, די, וזורק את זה. כך נראים חיינו. דבר מאוד מעניין. המפגשים היומיומיים שיש לנו עם אנשים, תחשבו על זה. אתה פתאום נקלע בחדר עם טיפוס שהוא חלק פאזל לא מוכר לך. ועכשיו אתה במקום לבוא ולקחת את החתיכה הזאת. לקחת את עצמך ואת החתיכה הזאת. חבר. אולי זה לא מכאן, אולי זה מכאן, אין מכאן. אם אתה, זה נקודת המוצא שלך, שיש לך עסק עם פאזל, אתה בסקרנות נפלאה, אפילו הייתי אומר בנימה של שעשוע, מתחיל לחבר את נקודת החיבור, לחפש נקודת החיבור. אבל אם אתה ניזון מהלחץ הראשוני, פורק עול ופורא הסדרים ומרחיק את הבן אדם. הדברים משתנים. אנו חייבים לשנות בהתמדה את דרכי הפעולה שלנו. צריכים להיות יצירתיים, לחשוב מחוץ לקופסה. הדברים לא מסתדרים פה באופן אוטומטי. אנו חייבים לשנות בהתמדה את דרכי הפעולה ולמצוא כוחות חדשים כדי שנוכל להמשיך. הלאה. אנחנו לא ילדים שמשהו לא מסתדר להם. הם רוקעים ברגליים ומנדנדים, כן? עד זוב דם, עד שההורים שלהם כבר מיואשים כדי לקבל מה שרוצים. אנחנו ילדים גדולים. וככל שילד גודל, שימו לב, שהוא נתקל בקושי, מה אומר לו אבא? תתמודד. אתה תפתור את המשוואה. אתה תפתור את הדילמה עכשיו. אתה כבר לא ילד קטן ועלוב שצריך כשהגיש לו את הכל בפה, את הכל יפתירו לו. לא, אתה תתמודד עם מצבי הירידה שלך. אל תחשב תרקע ברגליים ותהיה מתוסכל וכועס ותרביץ לאחותך הקטנה. תתמודד. טוב. צור כאן.